הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההאזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות, הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. הסכסוך בין הישראלים לפלסטינים ולכוחות אחרים במזרח התיכון, קיבל ממדים אפלים ומזעזעים במיוחד מאז השביעי לאוקטובר 23. אולם הוא מלווה אותנו עוד מלפני קום המדינה. האם זהו סכסוך שניתן לנצח בו? או שאולי הכרעה איננה הדרך ויש לבחון חלופות אחרות? עד כמה האחריות לכך רובצת לפתחה של מדינת ישראל? ועד כמה על האויבים, או אולי השותפים שלה, במזרח התיכון ומחוץ לו. במילים אחרות, בפרק הזה נעסוק בשאלת העתיד שאחרי הסכסוך, כיצד ניתן להגיע ליום שאחרי המלחמה, והאם היום הזה הוא בעתיד או שבעצם מדובר ביום שעכשיו. את כל זה יעשו שני היריבים הראויים שלנו, דוקטור אלי אושרוב מהפורום לחשיבה אזורית ואוניברסיטת תל אביב, ודוקטור רונית לוין שנור מאוניברסיטת תל אביב ופורום היום שאחרי המלחמה. שלום רונית.
שלום שלום.
שלום אלי.
אהלן.
אנחנו מתחילים כרגלנו בדקה שבה כל אחד מכם יספר לנו את עמדתו הבסיסית לגבי הנושא. אז רונית, בואי תתחילי את.
אז אנחנו בערך בעשרה באוקטובר 23, קוראים לקבוצה שלנו פורום היום שאחרי המלחמה, ומאז שמענו המון התייחסויות לזה, ובעיקר איזו שאלה נורא נורא מייאשת, שאומרת, האם אתם באמת מאמינים שיש יום שאחרי המלחמה? וזה בעצם כל העניין, להאמין שהמטרה והסוף של מלחמה זה שלום, להבין שבסופו של דבר אחרי שמסיימים להילחם, מפסיקים רק אם מגיעים להסדר. והנקודה המרכזית היא איזה מין הסדר זה יכול וצריך להיות, והמטרה היא לפתוח את העיניים, לפתוח את האוזניים, ולהבין שהמזרח התיכון משתנה, הוא משתנה באופן מאוד מאוד מואץ מאז השבעה באוקטובר. ההזדמנויות הן אדירות, כמו גם הסיכונים, והמטרה שלנו זה לקדם את האפשרויות הטובות יותר, ולגרום דווקא להם לקרות.
אז מצוין, תודה רבה, אז נשמע כמו מטרה ראויה. אלי, מה הגישה שלך?
אנחנו בפורום לחשיבה אזורית פרסמנו בזמן האחרון מסמך שנקרא היום שעכשיו. זו תגובה לא בהכרח למה שרונית אמרה, אבל לכל הרעיון של היום שאחרי. אנחנו טוענים שאין יום שאחרי למלחמה הזאת. היום שאחרי התחיל בשמיני באוקטובר, ואנחנו במציאות חדשה, ו העמדה הבסיסית שלנו היא שלא יהיה פתרון יציב ופתרון של שלום בלי הסדר עם הפלסטינים, וזאת נקודת אבן הפינה של כל סדר אזורי חדש.
תודה רבה לשניכם, התחלה מעניינת. אז בואו נתחיל בשאלה גדולה יחסית. מה צריך לקרות קודם כדי שנגיע ליום הזה, ואיך מגיעים לשם? בואו נתחיל ממה צריך לקרות קודם. אלי?
מה שצריך לקרות קודם זה לפתח תפיסה שלכל תושבי הארץ מגיעות זכויות שוות. איך הדבר הזה יקרה במדינה אחת, בשתי מדינות, בקונפדרציה, באיזשהו הסדר אזורי, זה פחות חשוב. אבל הסיפור של זכויות שוות, כבוד, חירות, זכויות קניין, יכולת לבטא את עצמך באופן תרבותי, לכולם אותו דבר, שלכולם יהיה דרכון ולכולם יהיה דגל, זאת נקודת המוצא. אחר כך כל השאר. אני חושב שמה שהיה עד השביעי באוקטובר, חלק ממה שמכונה הקונספציה, הקונספציה היא ניהול הסכסוך, הייתה הרעיון שאפשר לעקוף את העניין הפלסטיני, בגלל זה ביבי הצליח כל כך, ואנחנו אומרים שאי אפשר לעקוף את הדבר הזה, והוא חייב לקבל קדימות ראשונית, הוא חייב להיות הדבר הראשון שישראל עושה, והדבר הראשון זה שלום עם הפלסטינים.
רונית, מה עמדתך לגבי מה צריך לקרות קודם?
אני ממש לא מסכימה שאפשר לדבר על איזה חלקים נפרדים. יש פה מערך אחד, זה כמו פאזל תלת ממדי, רק שנרכיב את כל החלקים ביחד, הפאזל יעמוד יציב. זה לא עניין שלבי, קודם נפתור את העניין הפלסטיני, אחר כך נתקדם לעניין האזורי, אני חושבת שזאת גישה לא נכונה, לא רק משום שהציבור הישראלי לא מאמין בה, ויש לו גם סיבות מאוד טובות, עובדתיות לא להאמין בה, אלא משום שבסופו של דבר, הדבר שמאיים על ביטחון ישראל, ועל ביטחון ישראלים במידה רבה ביותר, זה הציר האיראני. ולכן, כל מהלך, וצריכים להיות מהלכים, חייב להתחיל מהנקודה של טיפול בבעיית הביטחון של ישראל, ומהזכות של ישראלים לחיות פה בכבוד ובשלום, ואני מייצגת מבחינתי את האינטרס הישראלי, זאת נקודת המבט שלי בתור ישראלית. ולכן, החיבור וההבנה שכדי להתמודד עם האיום האמיתי והקיומי על ישראל, מה שצריך זה לייצב את הציר המתון של המדינות במזרח התיכון, לייצב כמה שיותר חלקים בתוך הפאזל של המזרח התיכון ביחד, כולל הפלסטינים, כולל לחבר את הפלסטינים לציר המתון, ההבנה שזהו האינטרס הישראלי, היא הבנה שמבחינתי היא נקודת המוצא, ולכן לא מדובר על שלביות, ולא קודם כל נהיה נאורים ונבין את המשמעות של הציונות בתור האנטיתזה של הזכות הפלסטינית. לא, זה לא יקרה. מה שכן יכול מאוד לקרות, ואני גם מוכנה להתווכח על מה היה ערב השבעה באוקטובר, אבל מה שחשוב יותר זה מה יהיה בערב השבעה באוקטובר הבא. ומה שאני מצפה שיהיה אז, זה שאנחנו נבין שכל החלקים של הפאזל חייבים לקבל ביטוי בו זמנית, זה האינטרס הישראלי.
לפני שנעבור לשאלה הבאה, אלי, זה בעצם מערער לחלק מההנחות שהצגת בקצרה כאן, אתה רוצה אולי לענות?
כן, אני חושב שכן יש כאן עניין של סדר הדברים. הסכסוך שלנו הוא קודם כל סכסוך בין יהודים לערבים, בין הים לנהר. וזה הדבר שמעצב יותר וקובע את מה שקורה מסביב. אני לא אומר שמה שקורה מסביב הוא לא יכול גם להיות מאיים או שאין בו סכנות, אבל בסוף, כשמסתכלים במיוחד אחרי החיסול של חיזבאללה ונפילת המשטר בסוריה, כשמסתכלים על המערך הזה, מבינים שמה שנותר יציב הוא בעצם הסכסוכים הפלסטינים. והסכסוך הזה לא היה מספיק חשוב לבעלות בריתם של פלסטינים מסביב, לאיראן, לחיזבאללה וכן הלאה, כדי להצטרף אליהם ברגע הצבאי הכי מצליח שלהם, שזה השביעי באוקטובר, בהפתעה הצבאית הכי גדולה. ולכן אני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במקום שבו הכל ניסיון לעקוף את הדבר הזה, הוא בעצם לא יביא אלינו את השבעה באוקטובר, פשוט יביא משהו אחר, כאילו זה כל פעם משהו שהוא גרוע בצורה אחרת לחברה הישראלית או למדינת ישראל, כאילו אם זה אינטיפאדה הראשונה, אינטיפאדה השנייה, יש כל מיני סוגים של התנגדות ואלימות וטרור, ואין סיבה שהשביעי באוקטובר יחזור על עצמו, אבל משהו רע אחר יכול לקרות.
אני דווקא חושבת שאנחנו, סליחה אדם אם זה בסדר להגיד, אנחנו בעצם מאז 67, 56-7 שנים, במחשבה שמה שצריך לעשות, פתרון בילטרלי, מדינה אחרי מדינה, ישות אחרי ישות, הניסיון דווקא לחבר את הזירות, מה שנקרא, בקמפ דיוויד ב-78, שהיה ראש הממשלה בגין וסדאת, ודיברו על זה שחלק מהעניין זה גם להביא לקדמת הבמה את הסיפור הפלסטיני, ואז התנתקו מזה, ובמשך שנים הולכים ומנסים כל פעם לפתור מדינה אחת. אני חושבת שזה נכשל, וזאת גם הסיבה שניסיונות קודמים, ומה שאתה מתאר כאן על העשורים האחרונים, והצמיחה של החמאס וכל זה, זאת אומרת, אפשר לספר את הסיפור גם לגבי העבר, אבל בעיקר לגבי העתיד, שרק החיבור של כל המרכיבים, ורק ההבנה שהבטחה של ביטחון ישראל היא בבסיס של הנכונות להתמודד עם סיום הסכסוך, והיא תובטח רק באמצעות עיצוב הציר המתון במזרח התיכון, רק ההבנה הזאת תוכל להביא גם לנכונות וגם למעשיות של סיום הסכסוך בו זמנית הישראלי-פלסטיני והישראלי-ערבי.
אבל במידה מסוימת, אחת השאלות שמאוד עולות כאן זה איך מביאים לשם, גם מבחינת דעת הקהל בישראל, גם מבחינת הקונסטלציה המקומית והבינלאומית, וגם במקרה שלך, הדברים שאתה מתאר נשמעים לאנשים בימינו אוטופיסטים, אפשר להגיד. אז איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנשים יכולים לשמוע אתכם, או ברמה הפרקטית, אני יודע שזה שתי שאלות נפרדות, או ברמה הפרקטית הדברים מתקדמים לכיוונים שאתה רוצה לקדם, או לכיוונים שאת חושבת שחיוני לקדם אותם. אז אלי, מה דעתך?
כן, כמו שרונית רמזה, התפיסה שלנו היא תפיסה לא ריאלית מבחינת גיוס דעת קהל בישראל, ואני מסכים לחלוטין. אני מכוון בכתיבה שלי, בעבודה שלנו בפורום, לא לשכנוע, אלא דווקא כן לשכנע את המשוכנעים. זה מה שאני רוצה לעשות. אני מכוון לבניית מחנה פוליטי שיהיה אופוזיציוני, ולא דווקא ידבר לישראלים דרך הנושא הזה של מה היתרונות שיצמחו להם ממה שאני מקדם, אלא קודם כל שיהיה איזשהו מחנה פוליטי עם תפיסה פוליטית קוהרנטית לגבי זה שצריך קודם כל לסיים את הכיבוש ולהפסיק את המלחמה. ואני יודע שגם הדברים האלה הם לא דברים פופולריים בלשון המעטה, הם נחשבים אוטופיסטים, אבל אני חושב, וגם אגב אני חושב להגיד משהו, אני לא מבטיח לאף אחד כאילו עתיד טוב ומלא שלום אם ההמלצות שלי יומצו, אני יודע מה לא יעבוד. מה שלא יעבוד זה דווקא התפיסה של ברית ההגנה האזורית, שהיא למעשה התפיסה של נתניהו עד השישי באוקטובר.
רונית?
אני לא יודעת איך אתה יודע שזה לא יעבוד, וגם אני לא מסכים שזאת התפיסה שלו עד השישי באוקטובר. בכל מקרה, אני אשמח להציג את הדברים ככה. אנחנו לא יודעים, ובתוך זה שאנחנו לא יודעים, אתה אומר, אני יודע כמעט בוודאות שמה שאני מקדם הולך להיכשל, אבל אני גם מניח את אותו דבר על הצד השני, אז אני כבר מעדיף את העמדה היותר מוסרית שלי. לא נראה לי הגיוני. אם אנחנו נסתכל בנאום נתניהו בספטמבר 23, כן? ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, הוא עומד באום והוא אומר, אנחנו מתקדמים לקראת נורמליזציה עם סעודיה, זה מתיישב גם עם התבטאויות סעודיות מפורשות באותם ימים, וכאשר מעגל השלום מתרחב, גם הפלסטינים ייכנסו למעגל השלום. זאת היא ההצהרה הפומבית של נתניהו. עכשיו מבחינתי, המטרה היא בסך הכל ליישר קו עם הדברים הללו, אותו דבר שהם חזרו על עצמם גם בנאום של נתניהו בקונגרס ביולי 24. ואז הוא אומר, הנה החזון שלי למזרח התיכון, והנה החזון שלי לעזה. והחזונות האלה מתרכבים ביחד ומשתלבים ביחד, וההכרחיות שלהם היא ביחד. עכשיו אני מסכימה איתך לגמרי בדבר אחד. התפיסה של ניהול הסכסוך, מה שמכונה מלכות 67, היא תפיסה איומה ומזיקה ביותר. ומכאן, מה זה תפיסת ניהול הסכסוך? היא אומרת, בסך הכל בוא נשרוד, בוא נעשה maintenance, ניתן קצת הטבות, קצת זה, קצת זה, נמשיך, נעשה את מה שאנחנו עושים, והכל יהיה בסדר. זה בדיוק הקונספציה שקרסה. ככה בדיוק מימנו את הכסף הקטרי, את חמאס. ככה בדיוק נתנו לארגונים לצמוח ולהם עלינו, ולא ישנו בלילה מפחדים, שבדיעבד היום אנחנו יודעים שהיו בכלל לא מוצדקים בהיקף שלהם. אז המשמעות של להפקיע את תפיסת ניהול הסכסוך היא להבין שמה שצריך לעשות זה לסיים את הסכסוך, וצריך לסיים את הסכסוך בכללותו. הסכסוך הישראלי-ערבי נוצר ב-48, ב-47, וכבר שנים רבות, לפחות 20 פלוס שנה, שהעולם הערבי, הליגה הערבית, אימצה את יוזמת השלום, שבה היא קושרת בין סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסיום הסכסוך הישראלי-ערבי. והיינו במחשבה שזה לא משרת אותנו, כי היינו יותר מדי מפוקסים בפן המקומי. ואם אנחנו נבין שאת הפן המקומי אנחנו יודעים לתת לטפל בו הרבה יותר טוב אם אנחנו מכניסים כוחות אזורים, למשל בנושא של דרדיקליזציה, למשל בנושא של פירוז ושל מאזן כוחות, למשל בנושא של הזרמה של נשקים. יש סיפור שלם שהוא שונה אם אנחנו לבד או אם אנחנו ביחד. ולכן את הסיפור המקומי פותרים באמצעות האזורי, ואני מסכימה שאין להתקדם ולסיים את הסיפור האזורי אם אנחנו לא בו זמנית גם מטפלים בממד המקומי.
איך את מציעה ממש לפעול בכיוון הזה, בגיוס דעת קהל, ביצירת בריתות? יש לכם תוכנית, אתם רואים את הממשלה מאמצת אותה?
אין סיבה שלא.
חוץ מזה שזה בינתיים לא קרה.
תראה, הרבה פעמים בהיסטוריה, או אפילו ביומיום, דברים שהם הכי הגיוניים לא קורים בגלל כל מיני משבשים. בסדר, למשבשים יש כוח הפרעה מאוד מאוד גבוה, ואיכשהו רדיקלים חופשיים כל הזמן מושכים לכיוון שלהם, ואנחנו צריכים לעמוד מנגד. כל מה שאני אומרת זה שהציבור הישראלי צריך להגיד, זה האינטרס שלנו. אנחנו לא משנה למי הצבענו בבחירות האחרונות, ולא משנה למי אנחנו אומרים שנצביע בסקרים. כולנו, יש לנו את חוקת הביטחון שלנו. יש דבר שמאחד אותנו, עליו אנחנו לא חלוקים. אנחנו זכאים לחיות כאן במדינה חופשית, עצמאית, שהרוב שלה הוא יהודי, העדפה שלי היא גם שהיא דמוקרטית, אני חושב שזה גם מתחייב מעקרונות הליבה שלה, כפי שהם נקבעו במגילת עצמאות, שהיא שוחרת שלום ושהיא מקיימת יחסי שלום עם כל שכונותיה. זה המסר שנאמר עם קום המדינה, זה המסר של הציונות, ועל זה אנחנו כולנו, כל הישראלים צריכים להסכים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם הממשלה יכולה להביא את הדבר הטוב, מה מונע ממנה? אז לפעמים מה שמונע ממנה זה השתיקה. השתיקה, השתיקה של הציבור, שהוא עכשיו הוא שומע אותנו, ואומר וואלה, זה נכון, זה באמת הדבר הכי הגיוני, בואו נשב, ומה שאנחנו עושים מאדם, זה אנחנו מתרחשים, אנחנו עושים אירוע כזה באופן אמיתי. מה קורה אם אחרי שטראמפ נבחר, הוא מכנס ועידה, ביחד עם יורש העצר הסעודי, MBS, ועידה הזאת בריאד, לוועידה הזאת מוזמנים מנהיגי המדינות והעמים באזור, כולל נתניהו ושרה נתניהו, ותמונת הניצחון של המלחמה מבחינתי, עם מטוס כנף ציון, נוחת בריאד, בירת סעודיה, שטיח אדום מתגלגל החוצה, שרה נתניהו ובנימין נתניהו, ראש הממשלה יורד מהמטוס, לוחץ יד ליורש העצר הסעודי, להנהגה של מדינות האזור, וביחד יושבים ומבינים מה אנחנו צריכים לעשות כדי להמעיט את ההשפעה של הרדיקלים, לחם במשטר האיראני ולאפשר את השחרור של העמים שנמצאים עדיין תחת כיבוש, להביא עצמאות מדינית לפלסטינים כי חיבור שלהם לציר המתון זה האינטרס הישראלי. אז המטרה מבחינתי זה לתת לציבור הישראלי את היכולת לדמיין את העתיד הזה ולטבוע אותו, כי זה מגיע לנו.
אז אלי, זה עתיד שראוי לדמיין?
בטח שראוי לדמיין אותו, אני פשוט לא חושב שבדרך שאת מציגה אותו אפשר להגיע אליו. אמרת שאני אומר שהחזון שלי צפוי לי קשה, לא, אני רוצה רגע, אני לא אמרתי שהחזון שלי צפוי לי קשה, אם נמקד, אני יודע בוודאות מה לא יעבוד. והתפיסה שאת מביאה, זה הפלייבוק של ביבי עד השישי באוקטובר. יש מלחמה עם איראן, ביבי חרחר מלחמה עם איראן, כדי להשכיח מהעולם את העניין הפלסטיני, לדחוק אותו מהשולחן, והברית הזאת עם סעודיה וכן הלאה, הדבר ששיבש אותו היה בדיוק ההתנגדות הפלסטינית, להוריד את הדבר הזה מהשולחן. אני חושב שמבחינת המודעות העצמית לגבי מה המקום של השיח שאני מנסה לקדם בחברה הישראלית ושלך, אני חושב שאני יותר מודע לכמה אני שולי, ואני חושב שאת לא מספיק מודעת לכמה התפיסה שלך בעצם היא לא מקובלת על רוב הישראלים. כי את כן מדמיינת עתיד דמוקרטי של שלום וכן הלאה, אבל לפי איך שביבי דמיין אותו עד השישי באוקטובר, של הגנה מפני מלחמה עם איראן, אני לא בטוח שיש שם בכלל מלחמה עם איראן. הרי הוא מדבר על ניצחון נגד הציר הזה. אוקיי? ומה שמחזיר אותנו לזה שחייבים, לא בגלל עניין מוסרי אפילו, חייבים לפתור את העניין עם הפלסטינים, כי פשוט זה מה ששיבש את התפיסה של הברית האזורית עד השישי באוקטובר. ולכן אני חושב שגם כצעד הפגנתי, אם יש ישראלי שרוצה להיות ציוני ורודף שלום וכן הלאה, הוא צריך להגיד מבחינת האינטרס שלו, קודם כל צריך לפתור את העניין עם הפלסטינים. קודם כל, הפלסטינים צריכים לקבל את הזכויות שלהם. אני יודע שזה לא פופולרי. אפשר גם להגיד זה בדרכים אחרות. אני לא נכנס בדיוק אבל לדבר על ברית ההגנה האזורית, זה ללכת לפי התוכנית של ביבי שקרסה בשישי באוקטובר.
אוקיי, א', יכול להיות שהעמדה שלך לגבי נתניהו פשוט שונה מהעמדה שלי, וזה בסדר גמור. אני מבינה, אתה אנטי ביבי, אני לא אנטי ביבי. בוא נפסיק אבל לדבר.
לא, אני ממש לא אנטי ביבי. אני לא אנטי ביבי.
לא, אבל זה כל הזמן,
אני אנטי ימין, אבל לא ביבי.
אוקיי.
שנייה, זה כל הזמן חוזר, זה התפיסה שלו בשישה באוקטובר. אני בכלל לא אמרתי בוא נחזור לשישה באוקטובר. אני אמרתי בוא נלך לשמונה באוקטובר. זה בדיוק העניין, זה בדיוק ההבדל. עכשיו, אם אנחנו אומרים, המטרה שלנו היא לחבר את הפלסטינים לציר המתון. זה שונה ממה שאתה אומר, שהמטרה היא לתת להם את הזכויות שלהם. אני לא יודעת איך אתה יכול להבטיח מדינה פלסטינית שהיא מדינה מתונה, לא רדיקלית, מפורזת ושוחרת שלום. כי זאת המדינה הפלסטינית היחידה שאפשר בכלל לדמיין מבחינתנו. מדינה שהיא לא מקיימת את התנאים האלה, היא מדינה שאנחנו מחובתנו המוסרית להתנגד לה, כדי להבטיח את המשך הקיום שלנו כאן. ולכן השאלה היא איך מבטיחים את המדינה הזאת. אני קוראת לה MDD, Moderate, De-Radicalized, De-Militarized, מתונה, לא רדיקלית ולא מחומשת, מפורזת. איך מגיעים לזה? ואני סבורה שאין דרך להגיע לזה, אלא אם כן זה חלק ממהלך כולל עם מדינות האזור המתונות, שיודעות להעמיד משטרים יציבים, גם אם לא דמוקרטיים, שיודעות לתת את הגיבוי המוסדי, הניהולי, העסקי, החינוכי, התשתיתי, כדי שהמדינה הזאת, שהיא תצמח, היא תהיה מדינה מהסוג הזה של MDD, של מדינה שאנחנו יכולים לקבל אותה. ומה שאתה אומר לי, הזכויות של הפלסטינים, מה שאני שומעת זה החובות של הישראלים. אבל זה לא משוואה סכום אפס. אנחנו יכולים להביא תועלת למזרח התיכון, להביא עצמאות לעמים, סגסוג ופיוס, אם אנחנו נפעל ביחד, ולכן חוץ מזה שאתה אומר שזה מה שנתניהו אמר בשישה באוקטובר, אני לא חושבת שזה מה שהוא אמר, וניסיתי כבר לתקן את זה קודם, אני לא מבינה איך אתה יכול להבטיח לי שהשאיפות שלך לעצמאות פלסטינית לא באות על חשבון השאיפות שלי לשלום ישראלי. כי בדרך שאני מתארת, אני רואה איך זה מסתדר.
אני כן רוצה שנייה לאתגר אותך, רונית. במידה מסוימת אפשר לטעון שבשנה ויותר האחרונה, מאז השביעי באוקטובר, גם ישראל היא לא מדינה מאוד מתונה. זאת אומרת, התגובה שלנו, גם בעזה, גם בלבנון, וגם עכשיו בסוריה, היא תגובה ש... תגובה שלא אומרת, אנחנו מדינה שוחרת שלום, אנחנו רוצים להגיע להסדר, אנחנו, עכשיו, בסדר, הנסיבות השתנו, אני מבין את זה, אבל אם נסתכל על שלוש אפשרויות, ששניכם ממפים אותם, של אפשר לנהל את הסכסוך, אפשר להגיע להסדר ושניכם בעד הסדר, ואפשר להכריע את הסכסוך. במידה מסוימת, הלך הרוח הציבורי וגם ההלך של הממשלה, בניגוד אגב למה שביבי בדרך, היה בדרך כלל, הוא להכריע את הסכסוך. זאת אומרת, הגיע הזמן לא לנהל אותו אפילו. הגיע הזמן פשוט להיכנס בהם, כמו שהמדבקות אומרות על הרכב בכל רחבי הארץ. אז יכול להיות שאפילו מבחינת המדיניות של הממשלה, ומבחינת התפיסה הציבורית, אפילו העמדה שלך היא עמדה בימינו שזה לא שאנחנו צד מוסרי, והצד השני משחק בצורה לא מוסרית. אנחנו במידה מסוימת אמרנו, אנחנו גם מסרנו את הכפפות.
יש בהחלט סיכון מאוד גדול לערכים המשותפים של ישראלים ושל ישראל, כפועל יוצא ממשקל היתר שניתן לגורמים מאוד מאוד קיצוניים, גם בממשלה, גם בצבא, גם בכוחות לוחמים, גם במקומות שונים. כן, המחזות שאנחנו רואים מעת לעת שמגיעים מאזורי לחימה, שחיילים מתנהגים שם בניגוד לכל פקודות הצבא, לכל ערכי צהל, לכל הקוד המוסרי של צהל, לכל התפיסה העצמית של צהל, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. שדה תימן זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ההתפרצות בבית ליד זה דבר מאוד מאוד מסוכן. המתקפות האישיות נגד אוכפי החוק, נגד הפצרית, אני הייתי בפרקליטות צבאית. זאת מערכת שהמטרה שלה להגן על צהל, להגן על חיילי ישראל. העובדה שהם הופכים להיות הכוחות שמקדמים את האנטי הזה, את המלחמתיות העודפת הזאת, שהם מקבלים ביטוי פוליטי היום, היא בגלל שאנחנו, הציבור המתון, שקטים מדי. ולכן אני לא מסכימה איתך שאנחנו הפכנו להיות המדינה הזאת. אבל אני כן מסכימה איתך שזה יותר מדי משהו שרואים אותו. ועל מנת לצאת ממנו, גם אתה אלי ואני וגם הרבה מאוד אנשים אחרים צריכים לשים בצד מחלוקות פרסונליות, הבדלים פוליטיים שהם בסופו של דבר מתגמדים לעומת האתגרים, ולחשוב איך אנחנו פועלים ביחד למען המטרות האסטרטגיות של ישראל, כי רוב הישראלים, זה אנחנו רואים בסקרים, אני רואה את זה בסופר, לא משנה, אנחנו יודעים את זה, רוב הישראלים לא תומכים במעשים קיצוניים, אבל אם הם לא רואים שום אלטרנטיבה אחרת, זה בהחלט דבר שהם מסכימים איתו.
דיברנו די הרבה, יש לך הרבה זמן להגיב, אני כן רוצה להגניב פנימה שאלה גם מאתגרת. יש הרבה פעמים טענות של אנשים, גם מהימין, אבל לא רק, שאומרים, בסדר, ניסינו כבר הסדר, ניסינו את השלום, ניסינו את ההתנתקות, אני יודע שלשים את שני הדברים האלה ביחד, זה כבר בעייתי בפני עצמו, זה יתמימות ללכת שוב לניסיון להגיע להסדר. ולתוך זה אני כן רוצה, כי אנחנו מניחים הרבה הנחות, מה בעצם אנחנו חייבים לפלסטינים, לדעתך?
אוקיי, אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו חייבים לפלסטינים, זה פשוט מה שאנחנו חייבים לעצמנו. אם אין כאן חברה, אם אין כאן מרחב פוליטי, באמת לא משנה מה המבנה שלו, שבו לכולם יש זכויות דומות, שוות, כולם יכולים לטוס לחול, לכולם יש דרכון, לכולם יש דגל שהם מזדהים איתו, וזה לא משנה עכשיו ההסכם הפוליטי, אז לנו לא יהיה שלום, זה הכל, זה לא רק עניין מוסרי, זה עניין ריאליסטי. אני חושב גם שרונית מסכימה איתי על זה, אבל פשוט היא חושבת שאפשר להגיע לשם בדרך אחרת. אני חושב שהדרך האחרת שרונית מציעה זה הדרך שכבר נוסתה. אז אנחנו חייבים לפלסטינים את מה שאנחנו חייבים לעצמנו. אנחנו בני אותו מרחב, אנחנו לא חלק ממרחב אזורי, אנחנו לא אזרחי סעודיה, אנחנו לא אזרחי איראן. אגב, אני חושב שלמרחב יכול להיות חלק נהדר לאזן מתחים, נגיד לתת לפליטים פלסטינים לבחור אם להישאר בלבנון או לחזור לשטח שבין הים לנהר, אוקיי? אבל קודם כל חייבים לפתור את העניין הפלסטיני, זאת אומרת חייבים שיהיה להם גם לאן לחזור, אי אפשר. ואני אתן גם את הדוגמה מהצפון, שאני מדבר על זה שאתה יודע, יש, היה בשנות ה-90 המון דיון רדיקלי כזה פלסטיני, אולי לא רדיקלי, על שיבה פלסטינית לגליל. זה היה חלק מהסכמי אוסלו, ואני חושב שאשף נתן לאינטלקטואלים קצת להשתעשע בזה, אבל אשף לא היה רציני לגבי הדבר הזה, ויש כמה מסמכים כאלה, על איך פלסטינים ישובו לגליל לבתיהם. אז ישראל כמובן, בשבילה זה היה מוחלטת, ואני גם מבין למה הישראלים מתנגדים לזה, לא צריך להסביר לי, ואני לא יודע אם זה תוכנית ריאלית. היום אף אחד לא גר בגליל. כאילו אף אחד לא גר ברצועה הזאת, היא נטושה. אז אני חושב שזה אולי קצת מרחק גדול בין הדיון הזה לבין זה שהיום הגליל העליון נטוש, אבל צריך גם להסתכל על מה שקורה כשאין הסדר. התשובה שלי לרונית זה בעצם ש... אולי בכלל, לכל התפיסה של יום שאחרי, שהסיפור הזה של איך נדע אם המדינה הפלסטינית תהיה כזאת או כזאת, זה באמת מה שאני לא יכול להבטיח. מה שאני יכול להבטיח זה שלא נוסתה עדיין מדינה פלסטינית. כלומר, לא היה ריבונות, חירות פלסטינית. זה באמת לא נוסע. ואגב, אני לא אנטי ביבי. אני חושב שביבי הוא נקט בשיטה גאונית. בתור ימני, היה לו לגיטימציה גם לשלם לחמאס ולקבל שקט, מה שנגיד לראש ממשלה מהשמאל לא הייתה לגיטימציה לעשות, ובכיוון שהוא קיבל שקט, הוא גם זכה לחרחר מלחמה בעולם, ולגייס את העולם למלחמה נגד איראן, שהיום אנחנו רואים שכנראה האיום לא היה עד כדי כך גדול כמו שאנחנו חושבים, ולדחוק את הסוגיה הפלסטינית מהשולחן. ורונית, מה שאת מציעה זה בעצם לחזור שוב לתפיסה שלו. וכישראלית ליברלית, אני לא מבין למה, אני חושב שיש כאילו אלף דברים שאפשר להילחם עליהם ועדיין להיות ציוני, ולא ללכת לסיפור. למשל, אני חושב שיש ראש ממשלה אחר שיכול לקדם את התפיסה שלך, נגיד יאיר לפיד, בסדר? כשיאיר לפיד יבחר, היה צריך, יצריך שיהיו אזרחים ערבים שיוכלו להצביע. עוד מעט הדבר הזה לא יהיה. זאת אומרת, מה שהמרכז הישראלי היה צריך להילחם עליו לכאורה, הוא זכות ההצבעה של האזרחים הערבים בישראל. לא משנה עכשיו לאיזה מפלגות וכן הלאה, כי זה מה שהולכים עכשיו לשלול, וזה סטטיסטית, איך שזה עובד, זה ככה, רק ככה אפשר להחליף את השלטון בבחירות. אני חושב שהתפיסה של ברית ההגנה האזורית, היא למעשה מה ש... ביבי ניסה לשווק כהצלחה גדולה, וגם הצליח עד השישי באוקטובר, ואז היה את הדבר הזה ששיבש את זה. אני לא אנטי ביבי. ביבי נתן לציבור הישראלי את מה שהוא רוצה. שקט ביטחוני בלי מחירים. אז אני אומר שיש משהו שחייבים לשלם. משהו שאנחנו חייבים לשלם אותו, אנחנו חייבים גם לעצמנו.
רונית רוצה לך. אנחנו לא צריכים לשלם שום מחיר. אנחנו צריכים לראות עוד פעם, ואני חושבת אנחנו עוד פעם ועוד פעם אומרים את זה בדרכים אחרות. אני אסכם את זה ככה. האינטרס הישראלי זה שציר המדינות המתונות במזרח התיכון יהיה כמה שיותר יציב, מסגשג ופורח. הפוטנציאל הכלכלי, תיירותי, תשתיתי, פוליטי, מדיני, חיי אדם הוא עצום. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להבין מהו מערך האינטרסים המשותפים ואיך פוגשים אותו. אני לגמרי מסתכלת אל העתיד ולא אל העבר. אני אומרת בצורה חד משמעית שזה לא מה שהיה בראש סדר היום לפני כן, למרות הנאום של נתניהו באום בספטמבר 23, למה? כי הציבור הישראלי דגל באחת משתי עמדות מקוטבות. עמדה אחת, שאני חושב שאתה מציג אותה גם היום, אומרת, הסיפור הוא הסיפור הפלסטיני, קודם כל, ואחר כך אולי כל דבר אחר. והעמדה השנייה הייתה, הסיפור היחיד הוא הסיפור האזורי, אבו דאבי, האמירויות, סעודיה, וזה הכל. והמטרה שלי היא לחבר את שני הצדדים האלה ביחד, ולהבין שאין האחד בלי השני. אין דיבור על פתרון של בעיית הפליטים, כמו שאתה בעצמך עכשיו אמרת, אלא אם כן יהיה ברור באיזה מדינות במרחב אפשר יהיה לקלוט את אותם פליטים. אי אפשר לסגור או לסכם את הסיפור הפלסטיני לפני שאנחנו רואים את מרחב האפשרויות הזה. עכשיו, בתור עורך הדין, אני אומרת לך שכאשר אנחנו רוצים להגיע למסע ומתן מוצלח, עדיף שיהיו לנו כמה שיותר צ'יפים על השולחן, כמה שיותר אפשרויות. נכון, זו עסקה מאוד מורכבת, זה מהלך מאוד מאוד מתוחכם, אבל זה לא רק עסקה. זאת השאלה, האם אנחנו צופים חיים משותפים ביחד, שאינם מבוססים על האם אתה יהודי או ערבי, פלסטיני או סעודי, לבנוני או סורי, אינם מבוססים על ההבדלים האלה, אלא על השייכות שלך כאזרח המזרח התיכון, ואני חושבת שזה הדבר הזה, הוא השאיפה מבחינתנו, לשם אנחנו חותרים, וזה לגמרי אפשרי, אבל אנחנו הישראלים צריכים לדרוש את זה. אנחנו צריכים להגיד למי שהוא לא המנהיג שלנו, נתניהו, לפיד, לא משנה, במי שאנחנו מאמינים, בבקשה, מה עשית היום למען ברית אזורית, למען סיום הסכסוך, למען חיבור הפלסטינים לציר המתון? מה אתה עשית? לצערי זה לא מה את עשית, אבל מה אתה עשית? כדי שאנחנו נוכל לראות את האופק בצורה החיובית שמובטחת לנו ולכל העמים באזור. אז בתקופה כזאת שמשטר אסד נופל ושחיזבאללה נופל ושיש ערעור על משטרים שאנחנו אפילו עוד לא יודעים מה יהיה עד הזמן שהתוכנית הזאת תשודר, חשוב להגיד שאלה שיכולים לשתף פעולה חייבים לעשות את זה ביחד, כל הכוחות המתונים, ישראלים, פלסטינים, סעודים, מצרים, ירדנים, אמירתים, בחרנים וכו' וכו', תודה.
אלי, אבל רונית הציגה כמה פעמים מה שאפשר לקרוא לו חזון, ואפשר לקרוא לו אולי איזשהו חלום. בוא תציג אתה למשל, שאלה שמאוד מעניינת אותי, נניח אנחנו מחר אומרים, אנחנו צריכים קודם כל לדבר עם הפלסטינים. עם מי אנחנו מדברים? הגיע מצב שאולי אנחנו יצרנו אותו, שאין עם מי לדבר שם במידה מסוימת, אבל עזוב, זאת שאלה פרקטית, אפשר גם לענות עליה, מה היית רוצה שיקרה ממש, עזוב מגבלות, מה היית רוצה שיקרה ביום שעכשיו?
עכשיו, קודם כל הייתי רוצה שישראל תפסיק את המלחמה, תיסוג מעזה, תפסיק להפציץ את עזה, זה הדבר הכי דחוף. אחר כך, לקיים עסקת חטופים, במסע ומתן עם כל מי שמייצג את העם הפלסטיני, זה הכל, זאת אומרת, בשביל זה אגב הוקמה הרשות הפלסטינית, ביבי פיתח שיח שלם של הכרה, הם מוכנים להכיר בישראל, לא מוכנים להכיר בישראל, חמאס להכיר בישראל, זה לא משנה, חמאס כבר הסכים מזמן להיכנס לרשות הפלסטינית, הוא קיבל עליו את אוסלו, לא באופן, הוא פשוט לא חתם על זה, הוא רק נכנס לבחירות לרשות, אז כל הנהגה שמייצגת את העם הפלסטיני, אני חושב ש... מדינת ישראל צריכה לשבת איתה, כמובן שזה לא יקרה, אין סיכוי, אבל...
תישאר רגע בחלום, שנייה.
אז זה החלום, זה דמה, זה אפילו לא חלום, ומה ההסדר הפוליטי בדיוק, הייתי שמח אם זה יהיה משהו שאנשים יכולים לנוע בו בכל המרחב, וכן, וכמו שרנית אומרת, שהמרחב הזה יהיה פתוח, אבל קודם חייבים שיהיה שדה תעופה ברמלה.
תודה רבה לשניכם. ואנחנו מסיימים בפינה הקבועה שלנו, של שאלה לא זהה, שבה כל אחד מכם, אחת מכן, יכול לשאול שאלה את הצד השני, שהוא מרגיש שלא דיברנו עליה מספיק. אז רונית, בואי תתחילי את.
שאלה שלי אליך היא, מה בחנת את עצמך ואמרת, בזה טעיתי? זאת אומרת, לא רק מה בחנת, אלא איפה גם הגעת למסקנה שטעית?
קודם כל, אני כל הזמן טועה. אני חשבתי, לפני השביעי באוקטובר, שהסיפור הפלסטיני בעצם גמור, מהבחינה הזאת ש... שני הכוחות, גם חמאס וגם הרשות הפלסטינית, הסכימו להישאר במקום שלהם, והם מחכים שישראל תאכל את עצמה בוויכוחים פנימיים. אני חשבתי שהסיפור של המאבק הפלסטיני המזוין, המאורגן, נגמר, וזה טעיתי לחלוטין. לא האמנתי שזה יכול להגיע לרמות כאלה.
אלי, ואיזה שאלה יש לך לרונית?
האם את מוכנה כצעד ראשון בברית אזורית, שלכל הפלסטינים יהיה פספורט, ויהיה שדה תעופה ברמלה?
לא רואה בזה שום גן.
זהו, תשובה קצרה. את יכולה לנמק למה?
כי אני אומרת, הדבר הזה הוא סימבולי, ולסמלים יש ערך רב. הוא ייצוגי, והוא פוליטי. ובעיקר מה שהוא מייצר זה פחד, אנטגוניזם, התנגדות וחוסר הבנה למה לנו לעשות את זה. זה מכניס אותנו בדיוק לפרדיגמה הזאת של אני צריכה לתת, אני צריכה לקחת. אני אמרתי, ואני אגיד גם עכשיו, מדינה פלסטינית היא לא משהו שישראל יכולה לתת. זה לא בידיים של מדינה אחת להחליט שמדינה אחרת קיימת או לא. השאלה אם מדינה פלסטינית קיימת או לא, היא שאלה שמוכרעת במשפט הבינלאומי, על ידי החלטה של מרבית מדינות העולם, לא על ידי מדינת ישראל. ולכן, העובדה שהיום יש מעל 140 מדינות שמכירות בפלסטין, כמדינה, ושיש לה מעמד כזה ואחר בכל מיני פורום בינלאומיים, לא נותן לה עדיין את מה שהיא מצפה לו, משום שהיא יודעת שבלי מהלך כולל, מול ישראל, של הבנה, של הסכמה, של פיוס, אין לה את הדבר הזה שהיא רוצה, ולכן אני חושבת שיותר מדגל שיש לה, ופספורט שיש לה, ושדה תעופה ברמלה שהיה צריך להיות לפי ההסכמים, ועכשיו אפשר לשאול למה אין, והאם באמת עכשיו זה הזמן לפתוח שמיים פתוחים. השאלה המרכזית היא, איך ייראה העתיד שלנו במזרח התיכון? מתונים או רדיקלים? בידיים של מי ניתן את הכוח? ורק אם נדע לגשר מעבר להבדלים הקטנים, או אפילו המשמעותיים והכואבים, ולהושיט ידיים אחד לשני בביטחון ובאחריות, רק אז אנחנו נוכל לדבר על התוצרים המיידיים של זה שאתה רואה אותם, ולדעתי הם תחויים יותר.
אוקיי, תודה רבה לשניכם. תודה לרונית לוין שנור, תודה לאלי אושרוב.
תודה רבה.
אנחנו בעצם ניסינו לדבר על היום שאחרי או על יום שעכשיו, וגם באמת ראו את ההבדלים ביניכם בצורה די משמעותית, שרונית חותרת לאיזשהו חזון, ואלי אומר צריך להתחיל בצעדים כרגע. זה גם היה מעניין לראות איך הצעדים האלה ומה אנחנו צריכים להסתכל עליו, זה באיזשהו זום אין ואוט. גם דיברנו קצת על ברית אזורית, גם דיברנו בקצרה על מדינות שמעבר לאזור, גם דיברנו על הפלסטינים כשותפים או לא כשותפים לשיחה וכאיזשהו מחויבות מוסרית כלפיהם, וגם בסופו של דבר דיברנו על מה ש... סליחה שאני קורא לו ככה, דיברנו כמעט על הקואליציה, על עד כמה יש תנאי תכנות לדברים האלה מתוך דעת הקהל הישראלית, מתוך הקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, ועד כמה הדברים האלה שקורים עכשיו גם משפיעים על מה שיבוא אחר כך. אז תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה.
אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלין אורון. הפודקאסטים של 103 FM.